עכשיו רבותיי שמנגן בקודש שואלים ודורשים ברכות הפסח, הזמנו את כבוד הרב שלום המחפוד לשאת את דברו בקשר לברכות פסח במיוחד בישרים.
אבל בכל אופן, לנו זה לא נוגע, פה שאלה. באופן כללי צריכים לדעת שכל נושא שאין בו ספק בפתע, דבר ראשון יש להימנע עד שהדברים יתבררו היטב. אמר לי פעם אחת איזה דוגר משלנו, כתוב במשנה, הפסח אינו נאכל אלא בלילה, ואינו נאכל ואינו נאכל ואינו נאכל אלא ג'ל. היה פרס טוב פשוט. הפסח אינו נאכל אלא בלילה, אינו נאכל אלא אינו נאכל נאכל לבנויה, נאכל עדו, נאכל דרי, מה זה אינו אלא. אז מה אני אדבר? לומדים מזה שכל ספק ולו קטן ביותר, קודם כל תעשה אינו נאכל. קודם כל. ואחר כך תתחיל לברר. אז איזה אותו כלל אנחנו צריכים לדעת לנהוג בכל מאות המוצרים שמסתובבים בעיקר ברשתות השוק בקשרות לפסח. והם מגיעים מכל העולם, בכל הצבעים ובכל הטעמים. אני אתן לכם דוגמה. יפה דגים לפסח. בשביל פרסומים שהיו כל הזמן, שנים שעברו, וגם השנה ראיתי פרסומים שפרסמים, ונראה לי שיש בלבול בציבור. ואני אנסה לתמצת את העניין הזה. נתחיל מהדגים שמגדלים בבריכות. יש בארץ בריכות בגידול דגים. קרפיון, אמנון, בורי, במקורם, המקור שלהם, הם באים מהים. מצלים אותם כשהם קטנים ומעבירים אותם לבריכות. לפתאום, זה ברור שכל הדגים שבבריכות אוכלים חמץ. זה ברור. איך מאכילים אותם? מאכילים להם קופסאות מתערובת של דגן וטירה. בדגים האלו אפשר למצוא גם גרגירים של לחיטה במעי הדג. אז מי פתר לנו את הבעיה של דגים טריים לפסח? התשובה היא משרד הבריאות. לפי החוק חייבים להמתין יום אחד עד שישבקו את הדג. אסור לקחת אותו יצרן ולספק אותו. יש חוק מטעם משרד הבריאות שצריכים להמתין 24 שעות. אז משרד הבריאות מחייב שכל דג שיצא מהבריכה חייב לעבור יום רעבון. יהיה רעב יום אחד. אז מה הם עושים? מכניסים אותם לבריכה ללא מזון ל-24 שעות כדי שהדג יעכל את כל הירקות שיש לו במעיים, שאותה אחר ביותו בבריכות הדגים. מי שהרוויח מהחוק הזה? זה אנחנו. כי יום הרעבון הזה גורם לדג לעכל את כל שאריות החמץ שיש לו במעיים. המסקנה היא שבזכות החוק הזה אין בעיה שלהם מצאו גרגילים של חמץ כדגים בפסח. אבל עלינו לא לספר את זה למשרד הבריאות. אחרת, שאם הם ידעו שזה עוזר לדתיים, אז הם עלולים לבטל את החוק הזה. יש בארץ עוד סוג של דגים, דגי המכינרת, מושט. שם המצב יותר טוב מצד הבעיה של הדנה בחמץ. כי גם אם הדייגים דורכים להם חמץ, הרי שזה נדרק בקצוות של הכנרת, לא בפנים. ואת החמץ הזה אוכלים רק הדגים הקטנים והחלשים והרקים. ואילו הדגים הגדולים, הם נמצאים באמצע הים, הם אוכלים מזון טבעי. ואת הדג הרציני עושים מהדגים הגדולים שבאמצע הים. אבל מצד שני, פה משרד הבריאות לא מחייב שהדגים האלו יעברו יום רעבון. לא שייתכן שדג שניצוד בשעה 5 בבוקר, שעה 5 בבטנו, נמכר על החוק בשעה 6 בבוקר. ולקראת הצהריים הוא יכול להגיע לחנות. אז מה עושים? קונים רק מחנויות שיש להן השגחה. מערכת הכשרות שבחנויות האלו, משגיחות שלכבוד פסח, יהיה להם בחנות רק דגים שעברו יום רעבון. אבל להקפיד לברר היטב על רמת ההשגחה, כי בדרך כלל ההשגחה בחנויות דגים שלא יכנסו דגים טמאים לחנות. זהו האחריות של נותני ההקשר לחנויות דגים, שבפסח יקפידו לקבל רק דגים שעברו גם לעבור. יש גם דגים מיובאים מחוץ לארץ, שיחת הנילו, סלמון, בטלן, ועוד. כיוון שהם באים מהים, אין חשש חמץ, כי הם גדלים על המזון הטבעי שסודד להם הקדוש ברוך הוא למחנת הים. ולמרות הכל, יכול להיות שגם בדגים אלו יש חשש של חמץ. ואני אספר לכם איזה עומד. למשל, שיחת הנילוס זה דג שבא מהאגם ויקטוריה ליד אוגנדה. הוא מגיע שתי צורות. מעובד ולא מעובד. מה זה מעובד? מעובד פרושו שאם רוצים לנפח אותו כדי שישקול יותר, מזריקים לו חלבון. קוראים לזה פרוטאין. נכנס דק קטן למכונה הזאת ויוצא לביתה. למכונה הזאת יש עשרות מחטים שחוברות לבשר הדג ומזריקות לתוכו את הפרוטאין הזה, ואחרי הפרוטאין מזריקים לדג גם מים בכמויות גדולות. לא יודע למה, אולי זה בשביל שהדג לא יהיה צמא, אולי. או כשגומרים ההזרקה, מכניסים מיד להקפאה עמוקה. גם כן לא ברור למה, אולי בשביל שהדג לא ישתה להם את המים, לא יודע. בתחילה העולם הנאור הוציא את זה מחוץ לחוק. אבל הם לא הצליחו להשתלט על זה, כי הדייגים היו מדריקים עוד שם בים בתוך הספינות. אז מה עשה אותו העולם? התיר לעשות הדרכה לדגים, רק ביקש שזה יהיה תחת פיקוח. ומאז אותו חוק הבינלאומי, אנחנו אוכלים דגים עם מים. מזל שלדג למים יש להם אותה ברכה, שאם לא כן הם צריכים לברך שתי ברכות על כל דג שאנחנו אוכלים. עכשיו בואו ונראה מה זה פרוטאין שמזריקים לדגים. פרוטאין זה סוג של חלבון שבמקרה הטוב הוא מופק מדגנים, ובמקרה הרע מופק מנחל. זאת אומרת, שאם אנחנו אוכלים שיחת הנילוס לפסח שהוא מעובד ומוזרק ובלי השפחה, אז אם החלבון מהצומע, אנחנו אוכלים דג חמץ. ואם החלבון הוא מהחי, אז אנחנו אוכלים דג בשרי, נחליט. מה עושים? קונים שיחת הנילוס לא מעובד. או לחילופים תחת כשרות טובה. סיפר לי פעם הרב ויצמן שבתנובה לא מקבלים לפסח דגים שעברו עיבוד. יש מפעלים אחרים שכן עושים עיבוד, אבל תחת ההשגחה שהחלבון הפרוטאין לא יהיה מחמץ.
מה זה כשרות טובה בדגים?
תנובה.
גם דג הסלמון יכול להיות חשש חמץ, וגם עליו צריך השגחה. הדג הזה מגיע לארץ משני מקומות עיקריים. זה שבא מצ'ילה ומקנדה, שהוא ברוב יותר. ויש את זה שבא מנורווגיה, שהוא לא ברוב. כעת, בגלל שהאנשים רוצים דווקא את הברוב, ישנם מפעלים, ישבו הרבה מפעלים לשבור את הראש, איך צובעים דג לבן לברוב. מה עשו? היו כאלה שישרו אותו במי טבע שמופק מסרטנים אדומים, ויש כאלו שמשרים אותו בצבע שבא מהצות ים. יש כאלו שהגדילו לעשות וכשצדו אותם מהים, שמו אותם 48 שעות בבריכות ונתנו להם לאכול קופסאות מיוחדות עם חומר מסוים שגורם להם להיות גרובים. הקופסאות האלו עשויות במרכיב חמץ. לכן גם הסלמון צריך להקפיד לקנות אך ורק בכשרות טובה. כשרות טובה, אצלנו יש כשרות טובה, יש עוד כמה מקומות, צריך רק לשאול איזה רבנות נותן.
אתה מסופר שתפסיק לו.
לא, הם ירחמו לי גם בכלל, בכל המוצרים, לא רק בפנדסים. ربنا حكم وكرى حلال وشتيه نسيهم حيننا جميل
بالنبغة
أسبر تبنى دارعا نسيهم حيننا جميل بذلك التونة من فرسان التونة من فرسان أتاكد لما قيام دارك لان كشوف برم فرسان الإنسان بتوقع كفصار وصور ده أتونا شهادة مكين إذا تجد دم عبدين هم حينين بمفعلين شهادة مسلمة على قبلها شكينو دعين الدياجين سليم وطام ومعلم وطام شتاك وموت بطور السفينة بشام عبير تعليق النكو يفروك تعليشو فده ده يجنم بعيوة تكسروا الكسروا تحمل ربيوك رات البنشة هو مفهوم בקשרות טובה מאוד, מחשיבים את זה, שזה טוב, מצאו גלטונה ביחד עם סרטנים בתוך הקופסאות. לפני שבוע, בכל אופן, עוד יש בעיה מפני הקיטור. יש קיטור למפעל, דגים כשרים עם דגים טמאים, אותו הקיטור. ההחסנה שלהם בעביות שבספינה, גם יכול להיות עם דגים טמאים אחרים. ואני לא מדבר עכשיו על סכיני החיתוך, עם מכונות החיבור של צריכות, החלחלות, ההצרות. מעבר לכל זה, הדג הזה חייב לעבור חיבור והחסנת חלבונים ומרכיבים כדי שיעשו אותו רע. כי הוא מטבעו, הוא דג קשה. בכל זה צריך השגחה יתרה, לא רק לפסע, אלא לכל ימות השנה. יש דגי יונה, למשל, בהבה, תירת הכרמל, הם טובים מאוד, עם השגחה
טובה. תירת הכרמל, השגחה של תירת הכרמל, רבנות.
תירת הכרמל, רבנות, מצוין. נזכרתי, שאלו אותי על דגי מול, שבאקבלנו, שצריכים להאכיל אותם, לפסח. ובכן, זה ודאי שהמזון שניתן לדגים במשך ימות השנה זה חמץ, כי אין מזון דגים שאין בו חמץ. שמעתי שיש רבנים שאומרים למכור את האקווריום במכירת חמץ, וביום האחרון להכניס שם כמות מזון במשך שבוע ימים. ואין בזה איסור לראה ולמצא, כי החמץ שייך לגוף.
תורש
חברת
סתר. תורש חברת סתר. התובה של חברת סתר.
תרתי, בשאריות העמילן שנותר משאר השנה בנהג בריום מתבטרים בביטול חמץ. תכף רבנים כאלה טענו ואין צורך לצרוע לבער. כי גדרת עבמים לבער ממש לא שייך את זה. שכן אין סיכוי שבעל הבריום יחמוד בפסח את שאריות מזון הדגים לאכול אותם. אני לא התעמדתי כל כך בשאלה הזאת, כי אצלי אין אקווריום. חשבתי לומר שיאכלו מצות שבוע אחת, לא יקרה להם כלום. אבל אמרו לי שזה עלול להרום את הדגים. אז בירתי קצת ושמעתי שאפשר למצוא מזון לדגים האלו ללא חשש חמץ, זה תולעי דם. זה תולעי מדמות מיובשות המוקפאות והדוחות. למרות שאין עליהם כשרות, אפשר להאכיל בהם את הדגים. אני מקווה שלא ירוצו ויתנו על זה אפשר, כמו שנותנים היום על קישו, ואחר זה יגידים לו מחקוד את המספרה על כל ההמדונים. נעבור לתבלינים ולקדמיות. תערובות של דגנים בתבלינים זה לא דבר חדש. הדגנים האלו נכנסים לתבלינים עוד בשטחי הגידול, בגלל שעושים מחיזור לשטח. דיין, כל כמה שנים משנים את הייעוד של הקרקע לסוג אחר, כדי להשביע את הקרקע. בנוסף, יכולה להיווצר בעיה גם בקומביין שעושה את התבלינים. אם הוא לא נקי מדגנים שעשב יום קודם, ויש גם את המפעל האריזה, שגם שם צריך בדיקה שהוא נקים בכל מיני דגנים. משום כך, קבעו חז"ל שיש לברור את הקטניות שלוש וארבע פעמים לפני פסח. ומתמדת עם האשכנזים נהגו להחמיר בקטניות לאוכלים קטניות. אצלנו כל התבלינים והקטניות מותרים בפסח. אין בעיה. שתחת השגחתנו השלמים והתחומים נבררים ונבדקים גם באמצעות מכונה וגם בברירה ידנית. תפקידה של המכונה הזאת לנקות את הקטניות ולהוציא משם כל דבר שאינו מאותו מין, היא עובדת בשיטה מאוד חכמה. ישנו מקוע שמחושב לפי המשקל של הגרגיר. בכל דבר אחר שאינו במשקל הגרגיר, הוא לא עובר את הנפח. ואני בדקתי את זאת במו ידי כמה פעמים במפעל בדרום הארץ. כשבאתי לביקור, היא הייתה גוררת בפשחות. והייתה פולטת החוצה לא רק גרגירים ממינים אחרים, ולא רק הקליפות של הפלפלים, אלא היא הייתה מוציאה פלפלים שבורים. והייתי בודק את המכונה הזאת, הוא מכניס לה בכוונה סוגים אחרים של קטניות, שלמים, שבורים, והיא פולטת אותה. הסבירו לי שזה נקרא משקל שיבומי. דהיינו, לאחר שנקבע משקלו הסיבולי של אותו הגרגיר, המכונה מקבלת את המדע הזה, ועל בסיס זה היא לא מאפשרת בשום דבר לעבור אותה, אלא אם כן ישלול את אותו משקל הסיבולי. זהו כאמור, רק הפעולה הראשונה בגרירת תבלינים, ובגלל שמדובר בכבוד פסח, יושבים משגיחים אברכים לבד, ובוררים אצלנו את כל התבלינים שלוש וארבע פעמים, לפני שנכנסים לתחינה, כמו שעזו אבותינו ואבות אבותינו. עוקפים מנהג הגאונים, כדי שלא נצטרך לסמוך על ביצורים לפני פסח, ולא נצטרך להיכנס לשאלה של חוזר בניהו. שמעתי שיש מי שמפרסם את זה אצלנו, שאומרים על חוזר בניהו, ואני רוצה לומר לציבור היקר שמבחים את האנשים. זה שפרסם עשה את זאת בשיקולים אחרים, אבל שאותו עדיין מקיים את הכלל הידוע. אם אינך מבין בענייני כשרות, עדיף שתשתוק כי עדיין שאתה טיפש, מאשר שתפתח את הפה תוכיח אותו. וזה לא פעם ראשונה שהם מדברים עלינו דברי הסרט. כל פעם יש להם משהו אחר בגלל ששאלו אותנו. פעם זה אומר שאין כמו ספר תורה מהלך. למה ספר תורה מהלך? כי כל פעם יש להם פרשה אחרת. פעם ביקור. יום חזר בניעות, וכל אלה וכל. אם אתם זוכרים, לפני כמה שנים לא נתנו הקשב לפסע לעדשים ירוקים ואדומים. בזמנו, אף אחד לא יודעים למה. הרי זה עדשים, מה יש בזה? אבל היום אני יכול להגיד בפה מלא שבאותה שנה דהינו חיטים רבים שהשתרבבו לעדשים. ולא התביישתי להודיע שאנחנו לא נותנים השנה השגחה הזאת. ולמרות שאנו כותבים על כל התכניות שיש חוברים פרויקט מפסח שלוש פעמים, בכל זאת לא הסתמכנו על זה והסתרנו את התכנות מחלוקים מהעדשים לפסח. ואם ניקח את גרגירי החרדת, הכוסברה היבשה, והחלבה, כבר שנים שאנחנו לא נותנים מתן כשרות לפסח לחלבי תכונה, או כוסברי יבשה תכונה, או חרדת תכונה. למרות שהיינו יכולים לסמוך על ביטולים ומנסים ללחוץ עליי בעניין זה, אבל לא מצליחים, לא יצליחו. כי אני סבור שמדובר בכמות תעשייתית, אין אפשרות לקיים בזה השגחה לפסח, יש ודאי בזה חוזר מנעות. ועל כן, כל מי שבא אליהם אומר לא תקנה, ותברור בעצמך בסבלנות, ואז תוכל לאכול ללא כל חשב. זה הכי טוב מהכל. לגבי הכמות, כפי שהזכרתי בשנים עברו, בשנה שעברה גם כן, אנחנו מייבאים את הכמות ממדינה ומאזור שאין בו גידולים של שיבול תשועה. ומחזור הקרקע לא נעשה מגן. הכמות הפרשת, בעוד בכמה מקומות הוא מלא חיטה. לקבע כמו מההודי הוא מאוד מתאים. למה? כי יש בהודו שדות שהם לא משחזרים את הקרקע, אלא זורעים כמון נקי, ואתם יכולים לראות. בזמנו, כשהרב עמאר יצא חוטט שאסור לאכול כמון בפסע, אני לקחתי קילו וכמה רבנים שיבררו הם, נראה אם ימצאו איזה גרגל חסע. לא מצאו עד היום. אז ככה שאנחנו משתמשים, ומי שיוצא להשתמש, רק בכמון ההודי, כי הוא נקי מאוד. יש, וגם אומנם הוא פחות איכותי מאחרים, אבל הוא לפסח הוא מצוין. בכל אופן, לא מאפשר, למשל מטורקיה, אנחנו לא מאפשרים לקחת כמון מטורקיה או מפרס, כי הוא נגוע בשבור השוחד. גם אם זה יוזיל את המוצר, הכמון שלנו קטן יותר, עובר ניפוי בנפה אחוז אחד, ולכן באפשרותנו לתת השגחה עליו. וכמובן, רק לאחר דרעילה ידנית של משגיחים שלוש פעמים. בכמון יש לנו כלל המשגיחים. אל תוציאו את הגרגירים האחרים מהכמון, אלא תוציאו את הכמון מהגרגירים האחרים. ומה שלא כמון, ניסה. ואני יודע שיש רבים שמדברים בגנות הכמון, ושכדי להטיב אותו לבני התחינה כדי שיעלה, ואז יתבטא לבני התחינה. אצלנו לא מרטיבים את הכמון, כי אצלנו לא סומכים על ביטול. וגם לא צריכים את זה, כי הכמון שאנחנו מייבים הוא נקי ואינו שונה במאומה משאר התבנים. להם יש בעיה, יש בעיה של קטניות, יש למשל מרוקו. מרוקו יש כמה מנהלים, יש כאלה לא אוכלים קטניות בכלל, יש כאלה שאוכלים קטניות רק ירוקים ולא ירוקים, ויש כאלה שאוכלים רק ישנים ולא ירוקים. מה זה לא מעבר? אבל אצלנו ברור, דין הגמרא, כל התבלינים האלה הם יותר קשרים מהמצות שאוכלים.
אתה לא סומך על משהו הרמב"ם אומר פחות מעשירית תערובת?
לא, לא, היום אין דבר טוב. אנחנו, יש דבר ברור, כל זמן שאתה יכול להיות נקי מהכל, אל תחפש בדיעבד. אבל יש לי תשובה אחרת בשבילה, והיא, תעבדו קשה ותחייבו את הסוחר שלכם, שהיא לתור העולם מחפש איזו גידול שאין שם גידולים של שיבול לשבועה. כמו שאנחנו מצאנו בהודו שהכמון שם נקי באופן מדהים. ואם יאמר לכם אותו שוחה שאין מקום כזה, שיעו אותו להודו. ואם נגיד לכם שהכמון ההודי אינו אוכלותי כמו הטורקי כמו הפסטין, נגיד לו שהוא צודק, אבל אנחנו עדיין מתחשים שבפסע להשתמש לכמון הודי. ואם נעשה כך, יש לנו כמון לפסח בשטח. ולא נצטרך להיכנס בחמרות מיותרות ולרחוב את הביטולים. רק אני רוצה, תלחו שם, רחוב ירחוב שעשו. אבל אני רוצה להזכיר דבר אחר. בשל דיבוי הפלפולים והדיבורים על הכמון, אתם יכולים לצעוק לחשוב שכל הבעיה בתבלינים מנקדת אך ורק בכמון, זה לא נכון. כל התבלינים צריכים השגחה, גם השלמים, גם התכונים, כל התערובות התבלינים. ואני אספר לכם מספר דוגמאות, למשל, הפלפל השחור והפלפל הלבן. למעשה, שניהם באים מאותו גרעין, הפלפל הלבן והפלפל השחור. רק מה? הפלפל הוא גדל בתוך תבלין, פותרים את הגרעין ומנקים אותו. ואז מקבלים פלפל עם קליפה. וכשטוחנים עם הקליפה, מקבלים פלפל שחור. וכשטוחנים בלי קליפה, מקבלים את הפלפל הלבן. אמנם בארץ לא מגדלים פלפל לבחות לארץ. ולכן בעיות שמתאו מעצות אין בעיות. אבל יש בעיות כשרותיות אחרות. הבעיה המרכזית שיש בפלפל השחור, התחום הוא שמערבים בו דברים חיים. حينما نحن نرى بالسوق بنرى حنوس مخرج فلفل سحر طاحون يوتر دور من فلفل سلام زيت إمام ثم فلفل الطاحون يسجام دباري محلي التوفيزة أن التوسفة أن بطاب يوتر هي كليفور لو حين متى كليفور شوتيو من الفلفل اللبان ומכניסים אותו לתוך הפלפל השחור. יש כאלו שמוסיפים דוען שחור, יש כאלו שמוסיפים אורף, יש שמוסיפים קמח בעמילנים. אז אם מדובר במשך כל ימות השנה, אז אפשר לחיות עם זה. אבל כשמדובר בקשרות לפתח עם תוספת עמילנים, אז אנחנו עם בעיה. ולמרות שמדובר במרכיב כל כך פשוט, שלא הייתה לו בעיה קשרות בכלל בכלל. ואם אתם חושבים שמשרד החקלאות יהיה זה שיאסור את החרבון עם דברים אחרים, זה טעות. אותם זה לא מעניין. להם יש את החוקים שלהם, וענייני כשרות וחרבונים לא מוזכרים שם. בחוקים שלהם. אז בפלפל השחור מוסיפים שמן. בדרך כלל שמים שמן פרפין כדי להבריק את המוצר. וקשה מאוד לזהות את זה. כשנסעתי לחור, גיליתי אותו, כשהסתובבתי באותו מפעל, גרגירי הפלפל היו נראים לי מוזר, כי אני מכיר גרגירי הפלפל עוד שהייתי קטן. מה עשיתי? ביקשתי לראות את הפלפל כשהוא מגיע מהשטח עד לפני השטיפה. אמרו לי שזה בתוך שילה גבוה 10 קומות. אמרתי להם לא משנה, קראו לי איפה, לקחו אותי לשם, מצאתי בצינור המילוי כמה גרגירים שלא נכנסו לסיר. כששמתי את אותם הגרעינים שמוכנים כבר לשיווק, ראיתי שזה מבריק וזה לא מבריק. בסדר. ואז גיליתי שמורחים אותו בשמן פרפין. אמנם, בשמן פרפין אין בעיה של קשור. אולם צריך לדעת את זה, שם היום אחד, הסיני או ההודי יחליט שהוא מעדיף שם שבא מחלדונות או משוגלורים. המבחר הזה היה בהשבחת בדת מסוים, כמובן שסופר לי עליה משהו גליתי, וכמובן שהם אמרו שהם מבחים לזה, כמו שלהם עכשיו אתם יודעים את זה. כי כששאלתי אתכם לא שפורכים לשום שם שום מריחות, אגב, שמן פרפין מיותר מנפט, אבל לא נעים להם להגיד את זה, אז הם קוראים לזה שמן האדמה. בעיות כשרותיות נוספות יכולות שיכולה להיות בפלפל השחור, משום שהוא עובד תהליך שטיפה בקיטור. יש מקומות בעולם שהמדינה היא זו שמספקת את הקיטור, והיא נותנת לכמה מפעלים שנמצאים באותו אזור. מערכת קיטור ומים רותחים, שנוסעים במעגל סגור והם מחממים את דפנות הכלים וממשיכים הלאה עד המרחב המרכזי ושם הוא מתחמם שם וממשיך הלאה. המים הרותחים האלו יכולים להגיע אלינו דרך מפעלים אחרים. ואם זה בא ממפעל שמעבדים בו בשר, אז יש לנו כאן פלפל שהוא בשרי. ואם יש באזור מפעל שמייצר חמץ, אז יש לנו פלפל שחור שהוא מחמץ. משום כך, גם לתבלינים שלמים תרשתי להשבחה ולא לקנות מקום מקום. ועלינו לדעת שאפילו אם תבלינו במקום שיש לו השבחה, עדיין יש לנו לחשוב מתולעים. והשאלה היא, איך מזהים תבלינים תחומיים מגועים? הרי זה לא דומה לקמח, שאם יש חיפושית הטבק, ורואים אותה היתר, אז אני אגיד לכם איך, כשהתבלינים התחומים מקריעים בדרך כלל זה בא מגלמים, ואז הם נפחים לפרפרים, ואת הפרפרים הללו אפשר לראות. מצד שני, רבים חושבים שאם הם רואים בקופסת התבלינים גושים גושים, זה סימן שזה שהתבלינים מוטלעים, אבל זה טעות, זה בסך הכל לחות, שנכנסה לקופסה, וזו שקוראים לגושים. עוד סימן, הם רואים באריזה חוטים לבנים כאלו כמו של עכביש, סימן שהתבלין הזה מוטלע, הוא גם יהיה דביק שנוגעים. כעת איך שומרים על תבלינים שלא יטריעו? תבלינים שלא יהיה במקום חם, ושומרים אותו מלחות. וככל שהתבלינים נמצא במקום חשוב וקריב, ואינו בא במגע עם לחות, יש יותר סיכוי שהוא לא יטריע. ולכן, בניגוד למה שכולם חושבים, עדיף לא לשים את התבלינים במקביל, כי יש שם משלחות רבה, והלחות הזו יכולה לגרום לנגיעות. בעניין הזה, זה לחות בקופסאות התבלינים, קרה לי פעם לפני מעלים מאוד, כדאי לשמוע, כי אפשר ללמוד מזה לקחדות. בשנה שעברה, בא אליי איזה אברך יהודי מכובד מהשכונה, מודיע לי שהוא מפסיק לסמוך על התבלינים שתחת השבחתם. למה? כי כל התבלינים שאשתו קונה מצליעים כעבר חודש חודשיים. ביקשתי ממנו דוגמאות, להבין באמת לבנן. ראיתי שהוא צודק, יש חודשים לבנים, התבלינים דייקים, ונראים גדולה. ובכן החלטתי לעשות בדיקת פתע במפעל המייצר. הגעתי לשם עם צוות מפתחי עבדה ועם מעבדה לגילוי חיידקים בזמנו, מעבדה מיוחדת לילד עם מיקרוסקופים וכל התכשירים, ופשטנו על המפעל, הפכנו אותו על קרעם ועל קרבו כאילו מוכרים שם סוסים, וחקרנו ובדקנו וטעמנו ולא מצאנו שום דבר שאפילו קרוב לחרקים. המשביע במקום כל כך נפגע מזה עד שהתחיל לבכות. אבל אני צריך לתת את התשובות. התחלתי לחשוב איך אני עולה על הבית. הרי ראיתי את זה לא טוב וכתוב לי מתחת השתחתים ומתחת לחרקים. ואז עלה בלבי רעיון, ביקשתי לבעל הבית לבדוק אם יש לו במחסן עוד תבלין מאותו יום הייצור. היום הזה אפשרי, כי יש קוד בינלאומי לתאריכי ייצור, ומי שמכיר אותו יכול לזהות את יום הייצור. ואכן בעל הבית נענה באמת לבקשתי והוציא לי משטח שלם מכל מיני סוגים שקנה. פתחנו שם איזה חצי משטח של קופסאות ולא מצאנו שום דרך לקורא עכביש, הכל היה קרים ונקי כאילו זה נתחם באותו רגע. כן רבותיי, הגעתי למסקנה שהבעיה שנוצרה, נוצרה בביתו של אותו יהודי ולא במפעל. ביקשתי ממנו לבוא לביתו ולראות איפה התבלינים מאוחסנים, והוא מאחסן אותם. אבל גם שם לא פתרתי את השאלה, כי הם היו מאוחסנים כראוי, ללא מגע מחום ורחוק ממקום בטיחות. ואני חושב שלעולם לא הייתי מוצא מהכן באו את העולם האלו אם לא הייתה בפייה ונשמעת. המזל שלי היה שאשתו בדיוק הכינה את התבשיל. בתוך כדי שאני מחפש מוצא לתורעים האלו, אני שם לב שהיא מתבלנת את התבשיל ישר מתוך התפוסה. איך היא עושה? היא פותחת הנושא ושם יש חורים שמיועדים לפיזור, והיא הופכת את התפוסה ומפזרת את התבלין מעל גבי הגדרה. ואני רואה שהכל הזאת לא קחת זמן. בינתיים העדים עולים מהתבשיל ונכנסים לתוך הקופסה ונכנסים והיא מתבלנת. אז ידעתי את התשובה. העדים נכנסים ומחממים את התבלינים ומכניסים בהם לחוס. וכשהיא מחזירה את הקופסה למקומה, אף היא לא יודעת שיש פעילות בתוך הקופסה, פעילות חיידקים שבסופם יהיו תולעים. מתוך זה הגעתי לשאלה אחרת, ועדיין אני משופט לה. הרי העדים שהם מוסריים נכנסים לקופסת התבלינים, והם אחר כך ירצו לתבלין בין מוצרים חלביים או דגים. לכאורה יש מקום לאסור. עדיין לא ישבתי על מדוכן, אבל נתתי הוראה לבעלן שעבד שתחת השגחתנו לא להשתמש בתבלינים שמיועדים לגיל או שווארמה משום דבר. אתן לכם עוד דוגמה שלא יכול לעלות בדעתנו. ישנו דבלין שכולם מכירים אותו, קוראים לו קוקו. לא כולם מכירים. וישנו עוד דבלין שנקרא דעברן. לא כולם יודעים. אבל לא כולם יודעים שלמעשה זה אותו תמה. ממש אותו תמה. הקורקום זה השורש. והדעברן זה החוטים שנמצאים בתוך הפרח. אז דעברן הוא דבלין יקר מאוד. אני אגיד לכם למה. הפרח הזה גדל 3 חודשים בשנה. במשך היום הוא נפתח לאיזה שעות, שעה וחצי, ואחר כך נסגר. זה פלא הבריאה. אחר כך נסגר.
השמש.
כעת, בזמן שהוא פתוח, באות פועלות עם פנטסות, מושפות את החוקים האלו, שזה הזעפרן. בכל פרח יש מקסימום שניים. והפלא בכל זה, שאם ננסה לפתוח את הפרח אחרי שהוא נסגר, לא נמצא שם את אותם החוטים. כי הם מתפרקים. ובגלל שזה תורח גדול לאסוף את חוטי הזעפרן, המחיר שלו יקר מאוד. כעת, מה עושים המתחכמים? מזייפים. מזייפים זעפרן. איך הם עושים זאת? הם לוקחים שערות של תירס. וצובעים אותן בצבע אדום שבא מן העין, וכך אנו מקבלים זעפרן. גם יותר זול וגם בסדר. מכל הדוגמאות האלה אנחנו למדים שגם התבלינים שלמים שנראים על פניהם כפשוטים מבחינה כשרותית, צריך על זה גם השגחה. אגב, הזעפרן תעמוק טעם הכורכום. למה אנשים מעדיפים אותו יותר מכורכום? כי הוא לא צובע את האוכל בצבע צהוב, מי שעושה השורש שלו הכורכום. לגבי שמן קנולה, הנושא של שמן קנולה העסיק אותנו רבות רבות. המרדף אחרי שמן קנולה לפסח הפך להיות מתיש. אמנם בדרך כלל הסתדרנו, אבל היו שנים בהם לא ערכנו ייצור לפסח, אלא רק לשמן חמניות ותירס בלבד לאחר ניקיון היטב. למעשה עיקר הגידולים הם בטורקיה ואוקראינה. אולם עקב המתיחות מול הטורקים, אז חדמנו מלהשגיע שם. המפעל לשמן ששירת אותנו הרבה שנים, התברר שבעל הבית היה חבר במפלגה האסלאמית. ולא היה שייך לשבת מולו מבלי להסתכל. היה לו קשה לקבל את העובדה שבתווית היא אותיות עבריות. שיהיה לך עבודה. הגענו עד אוקראינה ובדקנו שם 3 מפעלים ופתרנו את כולם. בכל זה בגלל שיש בתוך הגרגירים תערובת של פטיש. בפעולי סויה המצב פשוט יותר, כי פעולי הסויה הם גדולים יותר. וניתן לסנן אותם בקלות. אבל גרגירי הקנולה הם קטנים כמו גרגירי הפר. והניסויים שעשינו לא הצלחנו להפריד לגמרי את גרגירי החיטה מהקנולה. וכשניסינו לייצר בארץ, המשגיח הראשי שבאותו מפעל הראה לנו את המציאות של כמות גרגירי החיטה שמעורבים עם גרגירי הסויה וגרגירי הקנולה. והיות שאנו לא סומכים על ביטולים, כי בשביל זה לא צריך בדק, על כן לא יכולנו לייצר שם שמן בפסח. התרופות, לגבי תרופות בפסח,
מה זה שמן
שמן? שמן זית או שמן תירס, זה הכי טוב.
אבל היה שמן בהשגחת
יורד דרך. פעם אחת. שמן חמניות ותירס זה שאפשר להשתמש
בשוק.
חמניות ותירס? חמניות ותירס. לגבי תרופות לפסח, יש הרבה שאלות בנוגע לתרופות, ואני רוצה לומר כמה כללים בעניין. רוב התרופות המצויות בזמננו, ובפרט התרופות המיוצרות בארץ, אינן מכילות מרכיבים של חמץ ואינן שאלות לפסח. יש חלק מסוים שבהם יש כן חשש חמל ואני אפר. תרופות שמכירות ויטמין C, ויטמין E, יש לחשוש כי באמת הם מופקים מדיגנים. איך יודעים? אפשר להסתכל בתווית של המוצר, ושם מפרטים את המרכיבים. ושם כתוב בפירוש, מכיל דיגנים. כדורים שיש להם ציפוי ממותק, יש לחשוש כי הציפוי הזה יכול להיות בחזר תערובת. סירופים מתוקים, יש לחשוש כי יש להם תמציות בחומרי טעם וחשש חמור. גם כדורים שמיועדים למציצה או לעיסה, יש חשש שמהחומר המוקשה שאוכנס לכדור ילבוד להם. משחות, קרמי, טיפות, צירות, גריפות, אפילו אם מעורב בדפואר, אם הם עומדים בשימוש חיצוני, מותרים בשימוש. בצירופות אומפתיות, יש להם רבותי מאוד, להיות ברוב הצירופות האלו, יש מרכיבים של מיניהם. המסקנה היא, אם יש איזה כדור לקחת, אז צריך לקחת שלושה דברים. שלא יהיה בו ויטמין C או E, שאין לה סיפור מתוק, והיא לא מיוחדת לעיסה. ואם צריך שסירו, אם הוא לא מתוק, אז אין בעיה. וגם כל המשחק בטיפות, אם זה לשימוש קיצוני, אין בעיה. והיום יש אצל כל רב רשימה של התרופות, איזה מותר להשתמש ואיזה לא.
בקופות חולים יש את הרשימה הזאת?
כן, יש כדורים, לא עוברת. אצל כל רב, ואצל כל, ואצל בית מרקחה, ובקופת חולים, יש.
כדורים שכתוב עליהם ללא גלוטן. יש באתר של קופת חולים.
לגבי הסיום, מי רוצה להעלות נושא? אני מקווה שתהיה הקלה של איזה... עכשיו יש כמה שאלות, אני מעריך בדברים, ניכנס להקעלה וזה לא יספיק הזמן.
מה עם המשקעות הקלים?
המשקעות הקלים הן בעיה, אפשר להשתמש בכל הקשרויות, כי החומר שבהם הוא חומר סינתטי. אין שום בעיה ב... עכשיו אני אגע רק לגבי הפשרת כלים, לגבי הפשרת כלים
בסתר.
הרב שלמה, מה עם חמוצים? אבי, תעזור להם. חמוצים אפשר להשתמש. אומנם יש חמוצת לימון, חמוצת לימון ב... בעמותים, אבל זה
סינתטי.
הפתח מיד, הפתח מיד. עכשיו.
לגבי, הרב מכיר את הבלילים של גדסי ברחובות. אפשר לקנות אצלו?
אני מכיר את היהודי, אבל לא מכיר משהו בחנות. אני אבוא להגיד רק מה שאני מכיר. תכף אני אברך. עכשיו, פה יש כמה שאלות. אם חמץ בפסח אסור בכל שהוא, מה ההבדל לתערוב את חמץ לבין חמץ ממש? חמץ ממש חייב טרף. תערוב את חמץ בלב. ולכן, כל בין תערוב את חמץ ובין חמץ גמור, הוא אסור. עוברים בלי רעב ובלי מצא, גם על תערוב את חמץ. ולכן צריך מנהגנו בזמן לא השאירו לא תערובת ולא חמץ. תיערו את הכל לגמרי, לא השאירו שום דבר. כל אופן היום יש עניין מחירה, מה שנקרא. אבל לא להסתמך על המחירה, רק בדוח הגדול. מי שיש לו כמויות גדולות, הפסד גדול, יעשה מחירה אצל הרב המקומי, כדת וכדים, ואז יש
לי אינטרנט,
שעד
גם דרך אינטרנט.
יש
אפשרות דרך האינטרנט גם, כן?
מה?
דרך המחשב.
דרך המחשב, דרך האינטרנט.
לא, זה מגירה. אנחנו צריכים, חביבי תאמין, דרך האינטרנט, אתה לא מכיר אותו, הוא לא מכיר. תגש לרב, תעד במחיר רב, כמו שצריך. איזה דברים מותרים בקיום בפסח? כל שהוא תערוב אחד. בקיום בפסח, כל שהוא תערוב אחד, תוחם את ממש אסור בקיום. דבר שהתבטל לפני פסח, וכולם מקיימו. לשיטת רבנו, שיטת הרמב"ם. אבל למרן הוא מותר. אין עדיף למכור הכל, עדיף לבער את הכל. אם אין ברירה, עד למכור. האם יש חובה להכשיר שיש או קיריים? אז איך הוא יהיה? יש לו מטבח חדש בפסח? אם יש לו מטבח חדש, תבוא אחת ברכה. אבל שיש, יש להכשיר אותו כך. יש כמה סוגים של שיש. יש סוג שהוא לא סופר מים רוחים. מתערע על המים רוחים, מתפוצץ. ולכן השיש, יש לנקות אותו טוב, היטב, ו... לערות עליו מים רותחים, אם הוא עמי, אם לא, ינקה אותו טוב, ויקח נייר כסף עבה, ויצפה אותו בדיוק. או על ידי שהוא שם נייר כסף עבה, לא דרך אפילו להכשיר אותו, מספיק שינקה אותו טוב, וישים נייר כסף. קיריים של גז, מנקה אותם היטב, הרי שם זה מונה שלושה שלבים, המבעלים, החצובות והמגש, המשטח. אז יש פוסקים שכותבים שמקום המבעלים ידליק אותם בעצמם במשך 20 דקות, והחצובות ינקה אותם היטב ויפעילם וגם יחסה אותם בנייר כסף. המשטח אפשר לנקה אותו היטב, ולערות עליו מים רותחים בדיוק. ואז מותר להשתמש. מה רמת המחויבות של מדד יורדה למנהגי תנאי בפסח? האם אני יכול לבנות ולהתחילה כמון פעם כבר עמיד יעדל במורה הראשונים? או שעדיף שיברון לבד בבית, כמו שבת זמן, עדיף לברון בבית. מה בעניין קבל לבן, גם צריך לבנות בהשגחה. האם הדבר קל יותר בכל הנוגע לתבלינים שם שמקורים דברים שקל יותר לברור כמו פאפריקה, חוויים וקפה, יש מוכנות בהשבחה טובים מאוד לכל התבלינים האלה. לגבי פסטרמות, נקניק, שניתן לעולם גם לדעת הרמב״ם, האמת היום, דעת הרמב״ם אי אפשר לאכול. פעם נשאנו דרך תירת צבי, לבקש מהם, שיתקנו את הפסטרמה בדעת הרמב״ם, אבל עד שסיכמנו עם המנהל הראשון והמנהל אחר ולא עליו ידינו. אולי עוד לעתיד.
ומה שיש המעושנים וה...
הגחלים.
אי אפשר,
זה בעיה. זהו, לא. המעושנים נכון, אבל הם בתור ניילון.
כן.
ביקשנו מהם לחורר את הניילונים, והם פוסקים.
והצלויים, הגחלים.
כן, זהו, נו. יש להם ניילון עמיד בפני האש.
זאת אומרת...
הם צורים את זה כך.
אז יש להם קשרות של מורי, אבל לא לדעת הרמב"ם.
כן, כל ימות השנה.
ימות השנה צורים.
לא.
מי ש...
מי שלא לדעת הרמב"ם.
מי שלא לדעת הרמב"ם. לא. מה שכותבים ביתנו בקשה לפסח ערב פסח, האם הם סומכים על הביטול בהיתר ולכן לא, לא בגלל זה, אלא יש אנשים שלא קונים לפסח כל מותר שעשו אותו בפסח, רק מה שנמכר בערב פסח, מה שמיוצר בערב פסח, לכן כותבים ערב פסח. אם יש תחינה ללא חוזר, בין עור, בין כן ערך, אבל זו לא ברירות עצמית, למה לא ברירות? כן ברירות עצמית. מה מי שקודם בצל פסח נמתק בגלל מתחות. כן, יש מין, כן, יש, כמו שאמרתי לך, מנפלדו, רק גם יש גלי כזה מיוחד שמגלה מסמרים, שמגלה כל מיני עליהם. האם יש מתענבים לא מבוסק? לא קיים דבר כזה. מתענבים לא יכול להיות לא מבוסק. חייב להיות מבוסק, אחרת הוא מתקלקל. השאלה, מה רמת הפיסוק? יש כאלה אומרים שאם הוא מגיע ל-80%, 80-85% זה כבר מפוסק. אבל, לפי האמת, מפוסק, כדי שיעלה רתיחה. לא מספיק רתיחה, אלא 100 נערות. מוכנה תקבל את עינה מתוחים של חנויות מוכנה תקבל מפרקים אותה לגורמים ואת הסכינים מלבנים ואת השאר רק מערים עליהם מהם רוחים. אין זה מותר הרב לתנות גם לדעת הרבה ומי שעוזן אפשר לתנות הכל תנו באתר גם אפשר לתנות כי הם לא מעלים רק לגבי המתוקים, תמותות וכדומה, אז זה לא כדאי לפסח. על אף שאין חשש, אבל האם זה מחשב לביטול במעלים, אני לא צריך, אם פירות או לא, רצוי, אבל אין בעיה. האם זה מחשב לביטול משקאות קלים, אם כן זה קשור מאוד טובות, משקאות קלים אתה יכול לשאול את הכל. מה ביחד לעוגיות של אוזן או ממתקים יותר טוב לקנות בהקשר יותר טוב? האם מותר להשאות ויסקי בבית? ויסקי זה בעיה לכל השנה. ועוד מדבר, ויסקי זה כמה סוגים, זה לא סוג אחד. יש לך את 50 סוגי ויסקי. מה שמקובל, מה שמקובל ששותים החרדים, שיבא, סטאקו, אחרים, יש בחרתי הכנסת, זה גם כן לא בדוק, רק אם נהגו לשתות את זה ככה שותים. מתי מותר לאכול חמץ לאחר הפסח? אם מחרוב, לאחר שהרב קונה את זה מהגול, אפשר לאכול. האם מותר לקנות חמץ גמור לאחר הפסח מסופרים גדולים שמוכרים את החמץ? כן, הם עשו מכירה באמת. אז אין שום בעיה. לאחר שהרב תנת חמץ מהכל, אין בעיה. האם יש נחנות שבה ניתן לערוך את כל הכנות ופתח בלי לסתות? כן, אפשר. יש.
איפה?
בבני ברק יש לכם נחן משם גדעי, עוד שנים. שם הם המלך ראית בכל התבלינים.
לא אגיד את השאר הדברים.
לא עושה דברים, הכל.
ברחוב השומר של שוק השומר, עכשיו לא היה שם.
כן,
אני חושב.
רב
צריך להשתות
יש
לו טובה.
איזה סלטים
אפשר לקנות בקשר? לא, שאלה איפה, רב, איפה יש חנות שיש רוב המוצרים בהכשר שלך?
אני
מתאים
שלחנו יותר.
לא, אני יודע. שלט יש ימין, שלט
יש ימין מתאים. אין שום בעיה. שרתי את המלך, לא ידוע לי, אבל שרתי שמיר המצוין.
אתה רוצה לשאול, תמיות? תמיות
חד פעמי?
חד פעמי. צריך לשאול לפסח?
יש, האמת היא שלא תריך. אבל יש אשר לפסח. יש אשר בהתעת הרבנתו, יש באשר שלנו. יש נקי עדר. שמה? אשר לפסח.
כוסות נייר של אחת טעמי.
אבל כבוד הרב, העניין של צבעי מאכל חודר משמר, יש איזה בעייתיות.
תלוי, יש ויש. יש ויש. יש רק חומר משמר, שהוא היום יש חומר משמר שעושים אותו מחומר.
יש חלק מהצבעי, יש חלק מהחי, הרי מהחי יש
בעיה. אבל היום יש. יש חיים מכאן, אני יצרים מכאן, אני מכאן, אני מכאן. אז לכן, אני אשמח. רבותם, רציתי להזכיר, להיות לפנינו עד הפסע, הרמב״ם כותב דבר, כן, אני רק אקרא לכם הלכה ברמב״ם, וגם נביא את זה שולחן ערוך, כל הפוסקים כותבים, כשאדם בחר, לא רק בפסע, אלא בכל חג וחג, שאדם יחשוב גם על השני, שזה לא יהיה רק שמחת כרצון, אלא יש להתחשב, יש יהודי אחד שאתם מכירים אותו, שאשתו נפטרה לא מזמן, הוא עם 5 ילדים, והוא לא עובד, וגם פשוט מאוד הוא צריך את הדרוזים האלה ממש ממש לפסח. אז לכן, דרך כלל, עמדת אלמניה, כשמגיעים לדברים כאלה, מחזיקים את הקופים מקקים. פה אנחנו חייבים ממש על ידי הקלת נפשות. חייבים לתרום למען היהודי הזה, תלמיד חכם, קובע את עם התורה, מרבית תורה ברבים, אז בוודאי ובוודאי שיש לנו לפתוח את הכיס, ועלינו להחלט חושים לעזרת השם בגיבורים לדבר כזה. כאן לפני מונח מכתב של הרב רצון ערוסי, אני מכיר שנים רבות, קרא שמה חוזר לי ואברך כל שלנו שנים רבות, תלמיד חכם בן תורה, דל אמצעים, קובע את עם התורה ורבית תורה ברבים. הוא ממשפחה יקרה מאוד מרעב, משפחה חרדית ואורנטרת, יהודים משלי דרך, שכל חייהם חיו כמעורות פשוט. הם המשפחה עשתה בעבודה ראשון בסופו של התלם, נשאה בנטל הרכב של הרדות. דעתם שעקרת הבית עשה בעולמה בדמי ימיה, ואין עתה נותרו לסלמות ללא משעים כלכלית, והצרכים המינימליים מרובים ביותר, מבלי להזכיר את הצרכים המרובים הצרכים, והצעת הילדים יותר מיישום. לכן אחים יקרים, אני אבוני על עצמי בשביל קודש, ואחרי 30 לעבודת השם בבקורים הקריאה, בידי המשפחה, משפחה חשובה, לבוא לעזרתם, במיוחד בימים אלה לקראת חג הפסח, ואני מצטרף לקריאה הזו. כל אחד ישתדל יותר ממה שהוא רוצה. Да, я там на самом деле. Да.